הנושא שאנחנו נלמד היום זה כיצד מתגברים על משברים. יש לפעמים מציאות כזו, מציאות קשה. האדם נמצא באיזשהו תהליך והוא עובר איזה משבר וצריך להתגבר עליו, להתחזק ולהתגבר. זה ברמת הפרט, נאמר, אבל גם מבחינה חברתית, מבחינה משפחתית, וגם מבחינה לאומית, ולפעמים גם עולמית, יש מצבים שצריכים לאזור כוח ולהתגבר על הקשיים שמטבע הדברים נמצאים במהלך החיים. והרב כאן נותן לנו משל יפה, כיצד באמת צריך להתמודד עם קשיים כאלה ואחרים, שהפרט והכלל נתקלים בהם וצריך לדעת להתמודד עמהם. אפילו יהושע בן נון, שהוא בא לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו שלוש פעמים, חזק ואמץ, חזק ואמץ, חזק ואמץ. יהושע, אין ספק שהוא היה אדם חזק, ואמץ ואמיץ, גם חזק וגם אמיץ. בכל זאת, הוא היה זקוק לעידוד הזה, בעניין הזה של כיבוש הארץ, יישוב הארץ, לימוד תורה, דרך ארץ, כל הדברים האלה צריכים להתחזק כל הזמן. הרב כותב כאן בשנת תרצ"ב, דהיינו 3 שנים לפני שהוא נפטר, מאמר שהוא מכוון לחזק את היישוב היהודי בארץ ישראל באותה תקופה. הייתה תקופה לא פשוטה, זו הייתה תקופה של בין שתי המלחמות, מלחמת העולם הראשונה והשנייה. וכנראה באותה תקופה חלק מהציבור היה במצב של אפילו עד כדי ייאוש מכל המפעל הציוני, בגלל שהבריטים שמו אז רגל בכל המהלך של התחייה, יצא הספר הלבן, והספר הלבן קבע שמגבילים את העלייה לארץ ואוסרים על התיישבות בארץ ישראל. היו קשיים, גם היום דרך אגב יש קשיים, לא יודע, גם קשיים ביישוב הארץ, קשיים מדיניים, כלכליים, חברתיים, קשיים בהתיישבות. כיצד מתמודדים עם מצבים כאלה שיש קשיים, קשיים? אז זה כותב כאן הרב מאמר מופלא. ברשותכם, אנחנו נקרא את המאמר ונתבונן בו, ואם יש שאלות תוך כדי המאמר, בבקשה, אני אשמח מאוד. בסדר? זה מופיע במאמרי הראייה ב-72, דף 72, וכותרת המאמר, להוסיף אומץ. להוסיף אומץ. המשל הוא משל הבארות. אנחנו למדנו פרשת שבוע שעבר, למדנו על הבארות שיצחק חפר, אותם בארות שחפר אברהם בסתמום הפלישתים. בא יצחק וחפר, הרועים של יצחק חפרו את הבארות האלה. לא היה פשוט, באר ראשונה, שנייה לא הלך, רק הבאר השלישית, רחובות, יצאו מים, מים טהורים. גם כאן, לחפור באר, מישהו כאן חפר באר פעם? מישהו חפר פעם בחול בים? בים, חפר זה. איזה עומק?
חצי מיל.
יצא מים?
יצא.
קצת יצא מים. אנחנו חופרים כל החיים. כל אחד עושה לו את הבאר שלו. לפעמים יוצאים מים, לפעמים לא יוצא שום דבר. לפעמים משתדל, מתאמץ וכל מיני דברים, בסוף הכל יבש. לא יפה, יכול לקרוא דבר כזה. זה המשל. את הנמשל נראה את זה בהמשך. בוא נראה את הדברים. כשבני אדם חופרים באר עמוקה כדי להשיג מים חיים בארץ צייה וצחיחה, הקוראים מתייגעים, בעמל רב עולה להם לבוא עד העומק המוכשר להנביע את המים. המים לא נמצאים בשכבה העליונה של הקרקע, הם נמצאים עמוק בתוך הקרקע. אז לכן אנשים, עד שהם מגיעים למים, הם חופרים הרבה, תלוי גם כמובן בעומק הבאר. ולפעמים הייאוש מתגנב בלב ואומר להם, הלו כבר יגעתם כל כך הרבה וחרס עלה בידכם, ומה אם לא מצאתם? על כן טוב יותר שתחדלו מעבודתכם, לכו איש לאוהלו ובקשו לכם עניינים קרובים יותר לשכר. יש אנשים שהם מה שנקרא, הם רוצים מיד להרגיש את הטעם, את הסיפוק, את כל דבר. אם הם צריכים לעשות, לעמוד, לעבוד, אני אקן דוגמה פשוטה בדברים. לימוד תורה, דבר פשוט. יש אנשים שלומדים תורה, והם לא מרגישים שום, לא רק שלא מרגישים, קשה להם מאוד. המוח שלהם, השכל שלהם, הוא לא התרגל ללמוד, אדרבה. קשה להם, הם לא אוהבים ללמוד, קשה להם ללמוד. ובאיזשהו שלב מרימים ידיים, מה עושים? מתייאשים, אומרים, זה לא בשבילנו. ועוזבים את בית המדרש, עוזבים את הלימודים וכל הדברים. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, אולי קורה לכל אחד מאיתנו, שאתה מתחיל איזשהו דבר, איזשהו לימוד, או עבודה, זה יכול להיות גם עבודה. אתה מתחיל באיזה עבודה, משעמם לך. אתה לא מרגיש בטוב. מה אתה עושה אחרי כמה זמן? מתייאש, הולך למשהו אחר. אחרי כמה מה אתה עושה? עוד פעם. כל החיים אתה מתנדנד ממקום למקום, מעבודה לעבודה, מדבר לדבר. אני לפעמים רוצה למדוד את החבר'ה אם רציניים או לא כאן בשבעים. אז אני שואל אותם, איפה היית, מה עשית, מה עבדת, מה זה? זה קצת רקורד לדעת, להכיר את האנשים. אז לפעמים באים אל החבר'ה ואומרים לי, תשמע, שום דבר לא גמרתי בחיים. כל מה שהתחלתי, לא המשכתי. יכול להגיד, בבית ספר, בצבא, בעבודה, בכל דבר. תמיד אומרים לי ככה, אני כבר מבין את הזו. מה אתה עובד? שיפוצניק. מה זה שיפוצניק? פעם פה שיפוצים, פעם שם שיפוצים. פעם אחד היה אומר לי, אני מודד. מה אתה מודד? כל היום הוא מודד עבודות. מודד לפונס. למה? הוא מתייאש אחרי כמה זמן, אחרי בו ייאוש, הוא לא מצליח. לא שהוא לא יכול להצליח, הוא יכול להצליח, אבל הוא לא מתמיד. הוא לא מתמיד, זה כמו שהאדם מגדל עצים, ואחרי חודש הוא אומר, אני רוצה עוד פירות, אין פירות. זה לא עושה פירות. מתייאש, קורא את העץ. דוגמה, כן. או כמו שחז"ל אומרים, כל הלומד ואינו חוזר, כאילו זורע, ואינו קוצר. מילא לא זרעת, לא השקעת. כי הזורע הוא צריך לחרוש לפני זה, ולזרוע, ולטפל. אבל הוא לא חזר על הלימוד, אז כאילו הוא זרע דבר, ולא קצר, אז הוא גם השקיע, גם המון, גם זמן, וגם הכל, ובסוף מה יצא מזה? כלום לא יצא מזה. למה? במי הוא תולה? הוא תולה בזרע, לא, זה לא נכון. לא חזרת, לכן לא קצרת. אדם שחוזר וחוזר וחוזר, הפוך בה והפוך בה והפוך בה והפוך בה, וכולה בה. אז אתה פתאום מגלה את הדברים. וזה נבחן הרצינות של האדם, היא נבחנת בהתמדה, בשקידה, בחזרה על הדברים. אז זה מה שאומר הרב משל הבאר. הוא אומר, יש אנשים שחופרים באר, רואים אחרי כמה זמן, יבש, לא יוצא שום דבר. מה עושים? מתייאשים, הולכים להם. זה קבוצה ראשונה. יש כאן כמה קבוצות בדרך של חפירת הבאר. אז זה קבוצה ראשונה שמתייאשת מהר מאוד מכל דבר. רבים מעייפי הגוף וחלושי הנפש, שהוא מתאר אותם, אלה חופרי הבארות, ודאי פורשים מן העבודה והולכים להם באשר ילכו. אבל אלה הקשורים בקשרי נשמה עם החפץ של מגמת הבאר החיה שבעתיד, דהיינו, הם אומרים, אנחנו חייבים באר. נכון שלא יצא שום דבר, אבל חייבים להמשיך לחפור, כי אנחנו מאמינים שבסוף נמצא כאן מים חיים, או נפט, תרצו איך אתם רוצים. לפעמים יש כאלה שחפשים גם נפט בבארות, נאמר ככה. אנחנו לא מתייאשים, אנחנו, יש כאלה, הקבוצה הראשונה התייאשה במקום. הקבוצה השנייה ממשיכה לחפור. למה? הם קשורים בקשרי נשמה עם החפץ של מגמת הבאר החיה שבעתיד, בייחוד אלה שהאמונה חזקה היא בלבבם, שהמים החיים מוכרחים סוף כל סוף להיות זורמים במקום זה, וארץ צחיחת עצמה תהפך על ידם לגן עדן להחיות עם רב. אלה, הקבוצה הזאת, לא ייסוגו אחור מפני תולעת הייאוש, ובחירוף נפש ימשיכו את עבודתם. דהיינו אלה שיש להם אמונה שיצא מהם משהו, יצא מהבאר הזה משהו, הם ימשיכו לחפור. אז זה קבוצה שנייה. אבל מה? גם אלה, הקבוצה השנייה שהיא חופרת, והנה אחרי שביעת די עמל, והנה זרם מים פורץ, והרי הוא לב ושוטף. אבל המים דלוחים הם. במקום לראות מים חיים, מים מלאים בוץ. הכל מלוכלך. אתה כבר הגעת אל המים. אבל במקום למים חיים, אתה מקבל מים דלוחים. דלוחים זה מלוכלכים, כן, מים לא. אז כאן יש עוד קבוצה ואומרת, מה? זה לזה לא ציפינו. ציפינו למים חיים, במקום זה באים... באים מים דלוחים? מה הם עושים מהקבוצה השנייה? מתייאשים. וגם כועסים לפעמים. השקענו והשקענו והשקענו, זה מה שיצא. אומר, לפעמים אומרים שהאדם הוא משול ל... יש כל מיני בני אדם. חז"ל אומרים, יש מסכת עבודה זרה. יש אדם שמשול לבור, יש אדם שמשול לבאר, ויש אדם שמשול למעיין. הכוונה אל אלה שלומדים תורה. אז הוא אומר, יש אדם שהוא משול לבור, בור סוד שאינו מאבד טיפה. הבור, אתה מוציא שואב את המים מתוכו, והוא נשאר רק, אין בו מים. באר, אתה שואב את המים, וכל הזמן יש מים. אבל אתה צריך לשאוב את המים. מעיין, כמעיין המתגבר, אז כל זרימת מים, המים כל הזמן זורמים. ככה תלמידי חכמים. יש תלמיד חכם, אתה מוצא ממנו מה שיש לו, אין לו יותר, זהו. יש אחד שהוא מבחינת באר, שהוא שואב, ויש אחד שהוא כמעיין המתגבר כל הזמן, שופע תורה, וכל, מדרגות בבני אדם. לא רק בתורה, ככה זה בכל דבר ודבר. אז הוא אומר כאן, גם כאן, הוא אומר, יש כן, בבקשה. ודאי, אתה, בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. שאלה, מה מידת הרצון שלך? ויותר נכון, מה מידת האמונה שלך ביכולת שלך? אם האדם מאמין ביכולת שלו, אז הוא יכול להפיק, אם הוא משל של באר, להגיע למדרגה גבוהה מאוד. הרי הסיפורים הידועים על אותם גדולי ישראל, שהם היו סתומים, ממש סתומים בלחץ, מה שנקרא. הסיפור על רבי אליעזר, שעליו נאמר בור סוד שאינו מאבד טיפה, אז רבי, יש פרקי דרבי אליעזר, שם מסופר על צעירותו, על ילדותו, אז הגמרא שם מספרת שהוא היה, המדרש, זה לא מן הגמרא, המדרש מספר שהוא היה בן 28, בן כמה אתה?
23.
יש לך עוד צ'אנס. הוא היה בן 28, והוא היה, לפי הבדיקת שעשו לו במשפחה, אבא שלו אמר שהוא כנראה, איך אומרים, סתום, או מה שנקרא בלשון של דפר. מה זה דפר, אתם יודעים? דירוג?
פסיכוטכני.
פסיכוטכני, מה?
ראשוני.
איך? אז הוא אמר, הוא, איך אומרים, הוא לא מתאים לו ללמוד. למה? הוא, איך אומרים, לא אינטליגנטי, אני. טוב, נתן לו לחרוש בהר. אז הוא היה בוכה, רבי אליעזר, היה בוכה. כשאדם בוכה, בוכה באמת, הוא רוצה משהו. זה כמו תינוק, שהוא בוכה, כי הוא רוצה משהו. הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לשתות, הוא אומר, והוא היה בוכה, בוכה, בוכה. אבא שלו בא אליו, למה אתה בוכה? לפני שהספיק להגיד לו, אומר, אני מבין למה אתה בוכה. אתה חורש בהר. למה? בהר יש שם סלעים, אבנים. תחרוש במענה, במענית, בשדה, אפשר קל, אז לא תפקע. אז הוא מוריד אותו לחרוש שם במענית. הוא בוכה, בוכה, בוכה. למה אתה בוכה? שאל אותו. אז הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. ואבא, לא קולט, מה זה? אתה הרי, אתה לא מסוגל ללמוד תורה. מה עשה רבי אליעזר בן אורקנוס? ברח, הבריז מהבית. לאן הוא ברח? כמובן, למכון מאיר. למה למכון מאיר? הוא שמע, לרבן יוחנן בן זכאי, אמר לי, כמין צדי בדיחותא, לרבן יוחנן בן זכאי, שהוא התחיל ללמוד אצלו, וגם שם הוא בכה, היה לו צמאון גדול. אבל הבכי הזה מבטא רצון עצום, בסוף נהפך לאחד מגדולי גדולי חכמי ישראל, חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי, אחד מהם היה רבי אליעזר בן הורקנוס. אתה שואל אותי איך, מה? הגדול, כן. אתה שואל אותי איך? הוא רצה. הוא רצה, והרצון הזה בא לידי ביטוי בבכי. זה לא סתם רצון תיאורטי. עד כלות הנפש, הוא רצה ללמוד תורה. ויצא ממנו אחד מגדולי ישראל. אותו דבר רבי עקיבא, שהתחיל ללמוד באיזה גיל? גיל 40. יש כאן מישהו שכבר הגיע לגיל 40? יש לכם כולם צ'אנס כאן. ומה הוא התחיל ללמוד? א' ב'. כמו ילד קטן שלומד א' ב'. אבל הוא שקד על התורה. 40 שנה הוא ישב ולמד. לא 40 שעות. ולא 4 ימים. לא פעם בא לכאן איזה בחור, או כמה ימים, כמה שעות, זה לא בשביל. מה אומר לו בשבילך? חכה רגע, תשב כאן 4 שנים, אחרי נדבר אותך. מה, אתה כבר התייאשת מעצמך? אז זה, הכל תלוי ברצון של האדם. גם באמונה, ביכולת שלו, ובקביעת המטרה. אם אתה קובע על עצמך שאתה באמת רוצה לגדל את עצמך, אתה כמו עץ. עץ גדל לא מהיום למחר. עץ גדל מינימום בשביל לאכול את הפירות, כמה? 4 שנים, 5 שנים, עורלה. נו, מה עשי לא יאכל עורלה. והאדם עץ השדה. אז זה מה שצריך. בכל זאת, אנחנו הגענו לקבוצה השנייה, שהם חופרים ומשתדלים ומתאמצים, אבל מגיעים במקום למים צלולים, למים דלוחים, מים מלוכלכים. אז כאן קמה קבוצה, אלה אומרים, הם מתייאשים. עוזבים את העבודה, את הבאר, הולכים להם. בוא נראה הלאה. והנה אחרי שביעת די עמל, והנה זרם מים פרץ, והרי הוא עולה ושוטף, אבל המים דלוחים מהם. מעורבים ברפש וחול, ולא יצלחו להרוות צמאון אדם ובהמה, אז שוב תתחלק המחנה העובדת לשתיים, חופרי הבאר, אלה שהתייאשו והלכו, ואלה שנשארו למרות שהמים דלוחים. אחת אומרת, ראו נא, הנה כל יגיעתנו בדי ריק, הכל הריק, ומה בצע בעמלנו. אם אחרי העבודה כל כך מפרכת, הגענו עד מעיין נרפש ושרמימיו לא יצריכו לשתייה, זה ייאוש גדול. והם הולכים עתה בדרך הנואשה של החלק הראשון, אשר מרפיון ידיים פירש לו מכבר מעבודת הקריאה, והלך לו באשר מצא. אז גם הקבוצה השנייה מתייאשת מהחפירה, והולכת לה ופורשת לה מהעבודה. אמנם, זה החלק של העם, בריא הגב והחסון, חסון הנשמה, נפש בריאה בגוף בריא. הוא יאמר להם, ראו אחים, כמה מסוכנת היא הטעות הגדולה שלכם. למה אתם עוזבים? בגלל הקושי, בגלל שקשה צריך לעזוב? זאת לא דרך, זאת לא שיטה, לא תגיעו לשום מקום ככה. ויותר ממה שאנו מאשימים את הפורשים מהעבודה הקדושה והגדולה שלנו בראשונה, בעת אשר אחרי התורח הגדול שעבר עליהם, לא נראה רמז של מעיין חיים, הננו מאשימים אתכם, אתם, אשר יד ביד וכתף וכתף יחד עבדנו עד כה, בנו, זאת אומרת, החבורה השנייה, אנחנו כבר הבנו, כבר חפרנו איזה 20 מטר, 30 מטר, והגענו כבר למים דלוחים, עכשיו אתם עוזבים? זה הרגע לעזוב, אנחנו משימים אתכם, מלא הראשונים חלשים, חדשי אופי מה שנקרא. אבל אתם הייתם איתנו, למה עזבתם? עד אשר המים החיים התחילו לזרום, אינכם כעת, בעת אשר מסת הנפש שלנו הולכת מתקרבת, ושמש השאיפה היא מחל להיות הולך וזורח, אינכם פורשים מן העבודה בשביל פחד השב, שמה שזה מה שהגענו ואין אחרי זה מים צלולים? של הרפש אשר נראה לכם בפרץ המים בראשית הגלותו? מדוע אינכם שמים הלב כי רק מפני שעדיין לא באנו אל העומק הרצוי? רק בגלל זה לא הגענו למים. לא שהמים באמת דלוחים, אלא לא חפרנו מספיק. כן. עד המקום אשר שם המים הצרכים משיבי הנפש זורמים, בשביל כך איננו רואים כעת עדיין מים דלוחים, זאת היא הסיבה, לא בגלל שאין מים צלולים, אלא בגלל שלא הגענו למים הצלולים, עדיין המים דלוחים. על כן החי, במרץ אדיר יותר, וכוחות כבירים יותר, נחדש את מפעלנו הגדול, ובוא נבוא עד התהום, עד מוצא המים הצלולים, הזקים, ואז הכל עירו וינהרו. כל הדברים האלה הם מבחינת משל, כמובן. משל למה? לתהליך שעברנו אז, שהיו אנשים שהיו כאן בארץ, והיו שותפים למפעל של החלוצים הראשונים, אבל כבר באותה תקופה, צריך לדעת, היה חלק מהאנשים שבאו לארץ, הם פרשו. הם ירדו חזרה לגלות, הם לא יכלו להחזיק מעמד. לפעמים חזרו גם לאותם, זה היה עוד לפני השואה, לאירופה, למקומות כאלה, לצערנו הרב, חלק מהם כיבדו את חייהם כתוצאה מזה שחזרו לגלות. זאת אומרת, הייתה תופעה של מה שנקרא ירידה, אז באותה תקופה. וכאמור, הירידה היא לא גמה, גם היום יש כאלה שמתייאשים. מתיישים מהמדינה, תראו איזה, זה, זה, מסתכלים פה, יש בעיות, איזה, זה, כל, מתיישים מהכל. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. זאת אומרת, הרב קוק זצ"ל בא לחזק את הרוח, ואומר, יהודי, אל תתייאש, כמו שרב נחם מברסלב אומר, לא רק ברמה האישית לא להתייאש, אלא גם ברמה הלאומית לא להתייאש. לפעמים אדם רואה דברים ונדמה לו שהדבר סוף לא, נגמר, הסוף, כל הדברים האלה. חס ושלום, לא צריך להתייאש בשום מצב. צריך לפתוח, להאמין בקדוש ברוך הוא, לפתוח, אבל לפעול עם הקדוש ברוך הוא. להמשיך, ואלה החלוצים, אלה שמזכים את הרבים, הם ממשיכים למרות הכל. אני אתן דוגמה אקטואלית, גוש קטיף. גוש קטיף זה היה דבר נורא. אנשים מסרו את חייהם למען מי? למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, הלכו להתיישב ברצועת עזה, מקום שהיה מסוכן והיה קשה והיה, ופתאום בתוך כל ה... בתוך כל המהלך הזה לקרות את הענף, לקרות את ה... את היישובים, להחרים את היישובים, כל הדברים האלה. מה היו צריכים לעשות המתיישבים, אתם חושבים? להתייאש. אנחנו, התייאש מהאידיאלים. אנחנו הלכנו ליישוב ארץ ישראל, הלכנו לקומם את המולדת, הלכנו לעזור לעם ישראל. וזאת היא התמורה שאנחנו מקבלים, תמורת הדבר הזה, סירת לחי כזאת גדולה. תראו איזה גיבורים היו המתיישבים. הם לא היו, הם הקיימים. הלכו להקים יישובים חדשים. ואיפה? בספר. כן, ביבול, יתד, שם, ליד גבול מצרים, שהיום מתחיל להתחמם. רגע, למה אתם תלכו לתל אביב? תשבו ככה, אני בשקט, בשלווה. הרי לכאורה בגדו באידיאלים של יישוב ארץ ישראל, אבל הם ממשיכים להאמין למרות כל מה שהיה. באותם אידיאלים ממש. זה גדולה, זה אלם הקבוצה השלישית, שהם אומרים, למרות הכל, ולא משנה, אנחנו ממשיכים לתמוך בעם ישראל, וביישוב ארץ ישראל, ובמדינת ישראל, למרות שהם קיבלו סתירת לחי, לא קטנה נאמר מזה. זה גדלות, זה ענקיות. אלה הם הקבוצה השלישית, האידיאליסטים האמיתיים, שלא מתייאשים, גם במצבים היותר קשים, הם אינם מתייאשים. הקימו יישובים ומקימים יישובים, למרות הסבל ובדרך לכל הדברים האלה, ולא רוצה כרגע להאריך בעניין הזה. אז זה רק דוגמה חיה לאותם חופרי בארות, שהם לא מתייאשים, גם כשאין מים, גם כשהמים דלוחים, עד שבסופו של דבר הם מגיעים למים, למים הצלולים. עד לכאן, כאמור, המשל, ועכשיו הרב ירחיב את הדיבור, למציאות שאנחנו חיים בה, המציאות כאן בארץ ישראל. היא מורכבת, היא לא פשוטה, בוודאי ובוודאי. יש כאן קשיים, קשיים חברתיים, קשיים מדיניים, קשיים כלכליים, המון קשיים. אבל האדם נמדד, כאמור, באיזה מידה הוא מתמודד ואיך הוא מתמודד עם הקשיים שהקדוש ברוך הוא מגלגל לפתחו או לפתחה של האומה, וכאן דובר על האומה, אבל זה אותו עיקרון אותו. האם אתה ממשיך למרות הכל, או אתה נשבר חס ושלום, ואתה מתייאש ממהלך כזה או ממהלך אחר. זה הרעיון, בוא נראה אותו בתוכו. לשם הדברים ישרים כאלה, ישוב המחנה הפורש, גם באחרונה וגם בראשונה. הוא אומר, אלה שפרשו בהתחלה, כשהתחילו לחפור וראו שהכל יבש והתייאשו, ואלה שבשניים שהתייאשו כשראו מים דלוחים, הוא אומר, ברגע שימצאו את המים התאורים, מה יקרה? הם מצאו מים תאורים, בסדר, אנחנו חוזרים. ככה הוא אומר. גם היום, דרך אגב, היום, בעזרת השם, כשעם ישראל יגלה את את הזכות שזיקה את האומה ואת המדינה, המתיישבים בישע, בכל היישובים, איזה זכות, אם יזיקים אותנו ממש, תארו לעצמכם שהייתה כמה מדינת טרור היום ביהודה ובשומרון, איפה היינו, באיזה מצב היינו, זה היה כמו, זה היה משהו נורא והיום. מי הציל את המצב? המתיישבים. הם מצילים את המצב, למרות שהם לא זוכים לגיבוי וכל הדברים האלה. אז הוא אומר, לעתיד לבוא, אלה שיתו להם עורף, יגידו, או, אלה שהתייאשו, או, כן, אנחנו איתכם. יהיה מהפך, יש שינוי בכל המגמה החברתית, הלאומית, ויגידו, חבר'ה, סליחה, טעינו. זה שהפסקנו את מהלך היישוב. צריך לדעת שלפני השנים, הנושא הזה של יישוב ארץ ישראל, זה היה החץ של החלוציות. אני עוד זוכר בילדותי, אני הייתי אז, שירתי בנחל, נוער חלוצי לוחם. אז באותו זמן הנחל היה הולך להיאחזויות, בדיוק מה האחזויות היום. אבל האחזויות האלה היו בנגב, היו בגליל, היו בספר, היו בכל מיני מקומות, וראו בזה את גולת כותרת של תנועות הנוער, הוא יישוב ארץ ישראל, אנחנו זוכר כנערים, להתיישבות, לעזור ליישובים וכל הדברים האלה. ופתאום כל הנושא הזה הוא לא רלוונטי. מה הוא לא רלוונטי? הוא כן רלוונטי. רק מה, אתם התייאשתם, אלה שאומרים שיישוב ארץ ישראל הוא לא רלוונטי. אדרבה. יישוב ארץ ישראל זה הדבר הכי הכי חשוב היום בדור שלנו. כאן יאמר לזכותו של הרב שיהודה, זכר צדיק לברכה, שהוא כבר מיד אחרי מלחמת ששת הימים, שזכינו לשחרר את כל יהודה ושומרון, כל הארץ הזה באותה תקופה, והיה וקום, לא היה התיישבות בכלל. ואז הוא לקח את מיטב התלמידים במרכז הרב והשפיע עליהם. הוא אמר, לכו להתיישב. אחד מהם היה חנן פורת, זיכרונה לברכה. הוא הלך להתיישב בכפר עציון, בחברון הלכו, וברוך השם, ומשם, בשומרון, בכל המקומות האלה, היום כשאני, ברוך השם, נוסע בשומרון ויהודה, רחב ליבי, אני זוכר את החושך שהיה שם, תרתי משמע, לא היו אורות בכלל. לא היה, הכפרים הערבים היו, לא היה להם חשמל, ויישוב היהודי עוד להם לא היה, והיה חושך ממש. היום, בלי עין הרע, איזה אורות. אתה נוסע, הערים מוארים ביישובים עבריים, הכבישים מוארים, הכל מואר, תרתי משמע, כן. שיהודים יושבים בארץ ישראל, אור גדול בארץ ישראל. כן, אצל אדם. וכל זה, הרב ציודה, הוא דחף לעניין, זכרונו לברכה. הוא דחף לעניין הזה, הוא הלך להתיישב. השם זימן לנו את ארץ ישראל, אסור לנו לא להתיישב. וברוך השם, יש אותם חלוצים של היום, זה כמו החלוצים אז, שזה היה תקופה שלפני חומה ומוגדל, הרב כתב את זה. אבל הייתה תקופה של מסירות נפש על יישוב ארץ ישראל במקומות מאוד מסוכנים. כן? והיו הולכים שם החלוצים, ולאו דווקא דתיים, אבל הם ראו ביישוב ארץ ישראל ערך, ערך חשוב מאוד. היו היישובים של עמק בית שאן, טירת צבי, היה שדה אליהו, היישובים, אבל גם יישובים אחרים, עמק ישראל, עין חרוד, כל המקומות האלה. הלכו להתיישב שם, ראו בזה ערך, ראו בזה אידיאלים גדולים. היום, האלה המתיישבים היום של יש"ע, הם הממשיכים של אותם חלוצים של אז, ומזכים את הרבים, והרבים יודו להם. אז זה מה שהוא אומר, שהמחנה הראשון שהתייאש, והמחנה השני שגם התייאש, הוא יחזור בסופו של דבר, אל אותה באר צלולה, אל המים החיים בעזרת השם. לשם הדברים ישרים כאלה ישוב המחנה הפורש, גם באחרונה, גם בראשונה, והצטרף לעבודה. ועד הברכה תופיע על ידם, וכפי המידה של העמקת חפירותם, כן יגדל הזרם של המים החיים, וכן יסופו כל הרפש והטיט, אשר במי הבאר, ומים נוזלים, קרים, מתוקים, מרבים, שקלולים ובהירים, יעלו הרים וירדו בקעות, והיו לברכת גוי ואדם רב. הבאר אשר אנחנו כולנו קוראים, אז הרב מדבר אותה, כל פעולת ההתיישבות של אז, טרום המדינה. כן. הבאר אשר אנחנו כולנו קוראים, עבודת הקודש, היא אשר עובדים אנחנו כולנו, כל הקרב, הקרב על עבודת בניין ארץ ישראל ותנועת התחייה. הרב באותה זמן לא הייתה מדינת ישראל, אבל הוא קרא בקול גדול, יהודים, עוד לפני השואה, עלו לארץ ישראל, בואו ליישב את ארץ ישראל, מכיוון שהוא גם הריח את השואה, הוא אמר, זאת היא לא רק יישוב ארץ ישראל, גם מצלה לכם, כל יהודי שיעלה לארץ ישראל, הוא יוצא מהגלות, הוא יוצא מסכנה גדולה. והרב ציודה, זכר צדיק לברכה, פעל רבות, באופן מעשי, לעלות, להציל יהודים מאירופה, מרוסיה, מקומות כאלה, באותה תקופה. מיום החלה להקות גלים בליבות רבבות אלפי ישראל עד היום הזה. התנועה הזאת של עלייה לארץ, זה הייתה התעוררות לאומית. נכון שלא באו לכאן מיליוני יהודים שהלכו לאמריקה מאירופה לפני כ-150-200 שנה, הייתה עלייה של מיליוני יהודים עלו לאירופה, מאירופה, למזרח אירופה בעיקר, לאמריקה, אבל, או לאוסטרליה, לדרום אפריקה, למקומות כאלה, אבל היה זרם של יהודים שאמינו שצריכים לעלות לארץ ישראל בחירוף נפש, ועלו לארץ ישראל, היו חלוצים. והרב מבחין בזרם הזה, הוא אומר, יש שם ברוך השם, רבבות שהתעוררו שרוצים לעלות לארץ וישב את הארץ. ביניהם אני מוכרח להודות, והיו אוריי זיכרונם לברכה, שהם עזבו את הגלות, והיו חלוצים, והיו אידיאליסטים, והלכו ועזבו את הבתים שלהם, והלכו להכשרה, ועלו בסכנה כאן לארץ ישראל, והלכו ליישב כאן את ארץ ישראל. זה הדור ההוא, כן. ברוך השם. והרב קורא לאנשים, תצטרפו לעם ישראל, אל אותם חלוצים, אל אותם ראשונים שיש להם מסירות נפש על תחיית עם ישראל, שבא לידי ביטוי ממשי לקום ולעלות לארץ, ולהתיישב למרות הסכנות, למרות הקשיים, למרות כל הבעיות שהיו באותה תקופה. כמה תקופות של ייאוש כבר עברו על עבודתנו המקודשת? כמה פירשו מן הציבור המתחזק בבניין ארצנו הקדושה הנשמה? כמה הכריזו כבר כי הכל הולך לטמיון ואין שכר לכל העבודה הגדולה הזאת? מי הם אשר נשארו עמנו? למה באותה תקופה, צריך לדעת, הייתה תקופה, מלחמת העולם הראשונה למשל, היה רעב בארץ ואנשים מתו מרעב, קשה להאמין. אבל בירושלים, במקומות אחרים, אנשים מתו ברעב. והיו אנשים שהתייאשו וירדו לחוץ לארץ, למרות שהם באו לכאן, הם ירדו מכאן. הוא אומר, כבר היו, היה לנו מצבים של ייאוש וחלק מהאנשים חזרו בחזרה לגלות. אבל היה גרעין, הגרעין הקשה, שהוא האמין בכל ליבו ובכל נפשו שצריך להמשיך למרות כל הקשיים. אמיצי הרוח, ברי הלב, ולא ניכחן שגם אומץ גופני במידה ידועה דרוש היה לכך. לא רק צריך רוח גדולה, אלא צריך אומץ גופני. אני, מי שקורא קצת סיפורים על התקופה ההיא, על השומר, על זהו, נילי, ארגון נילי, כל הדברים האלה. אז אני אומר, לפעמים אתה רואה אותם איך הם לבושים, כמו על סוסים, כן, והם ככה הולכים, והם הולכים בלילה, בלילות, כנגד הפורים הערבים, שגם אז כבר היו פורים ערבים. צריך אומץ גופני, זה לא מספיק אומץ רוחני, צריך גם להחזיק ברובה, כמו שאומרים, כן. טוב, אני נוהג לספר, גם היום, אני אומר, גם המתיישבים בישע, ברוך השם, יש להם אותה רוח של אומץ, שאני לפעמים מתפעל מאומץ רוחה, מאיפה הם גדולים את הדבר, מאיפה יש להם את הדבר. ביתי שתחיה גרה באיתמר, באותו יישוב שצערנו הרב, מדי פעם הרוצחים האלה נכנסים לשם והורגים שם. היא סיפרה לי לפני כמה שנים זה היה, הם גרו בקרוון, באחת הגבעות מעל איתמר, יש שם גבעות שם, גרו בביתה, ובאמצע הלילה ביתי מטלפנת אליי ואומרת, ממש, באמצע הלילה, אבא, איך מפעילים אקדוח? מה אני יודע, אני בצבא הייתי, אני יודע להפעיל עוזי, אני יודע להפעיל רובה, גם לא כל רובה, היום נתנו לי רובה, אני לא יודע, אבל פעם רובה צ'כי היה רובה, רובים, אני יודע, FN, היה FN, אבל אקדוח, אני שואל אותה, תגידי, למה את שואלת אותי? מה באמצע הלילה את שואלת איך להפעיל אקדוח? היא אומרת, כן, בעלי, הוא יצא מהקרוון, נכנסו קבוצה של ערבים לאתר, איפה שהם היו שם בגבעה הזאת, והם יצאו למרדף אחרי הערבים. לפני שהוא יצא, הוא זרק לי את האקדוח שלו, ואמר, את תעמדי כאן אחרי הדלת עם האקדוח, ואם מישהו יקרה, זה חושך, שוב, באמצע הלילה. אז תפעיל לי אותו. אז אמרה, פתאום נזכרתי שאני לא יודעת להפעיל אקדוח. מה, אני שואל אותה, מה עשית? היא אומרת, תראה, אני לקחתי את השולחן של המטבח, שמתי אותו על הדלת, מה זה הדלת? זה קרטון, זה שום דבר, שמה על הדלת. עכשיו אני יושבת מול הדלת עם האקדוח, ופתאום נזכרת שאני לא יודעת להפעיל. ואיפה הילדים, שאלתי אותה? הנכדים. שמתי אותה מתחת למיטה. מה שבטוח, בטוח. מה אני אגיד לכם? איזה דור. אני ממש... והיא יושבת ו... לא בהיסטריה, לא בזה, בקור רוח. והיא לא מיוחדת בכלל. אתה רואה, אנשים, אני מכיר את אנשי איתמר, אנשים אמיצים, בעלי אמונה גדולה. למרות כל המכות שהם חטפו, הם ממשיכים, וביתר שאת, ליישב את המקום. איזה רוח גדולה. אז זה מה שהרב אומר כאן, נכון שהיו כאלה שעזבו ופרשו אז באותה תקופה, אבל יש גרעין, הגרעין, אותו גרעין אידיאליסטי, שמאמין שצריך ליישב את הארץ, הוא צריך להיות באומץ, אבל גם עם גב זקוף, כן, עם כוח, לעמוד מול המצבים האלה, זה דברים לא פשוטים. כן. כמה הכריזו כבר כי הכל הולך לטמיון ואין שכר לכל העבודה הגדולה הזאת? מי הם אשר נשארו עמנו? אמיצי הרוח ברי לבב, ולא נכחש שגם אומץ גופני במידה ידועה דרוש היה לכך. אבל אתה הנה כמדומה שהגיע כבר ימים, אשר שום איש לא יוכל לכחש שבאר התחייה החלה לזרום מים. ברוך השם. דו, אנחנו כבר, יש לו מים סלולי. הרב כותב את זה לפני 78 שנה, משהו כזה. קצת יותר אפילו. קרוב ל-80 שנה המאמר הזה נכתב. כבר הוא אומר, רואה, אני רואה כבר מים סלולים. אני אבל נזכר לפני, נאמר, 50 שנה או משהו כזה, גם אז איימו עלינו, כמו שהיום האיראנים מאיימים עלינו בפצצת אטום ודברים כאלה. גם אז היו כאלה שאיימו עלינו, תמיד הערבים איימו עלינו. לצערי הרב לא רק איימו עלינו, גם התנפלו עלינו. מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, התנפלו ממש. אז פעם הייתה לי שיחה, אני כבר לא זוכר עם מי, אבל בעניין הזה הוא אומר, מי אומר לך שמדינת ישראל באמת התקיים? אולי זה בלון שהתפוצץ. אולי אני נזכר מה זה היה, איזה רקע. כי יש כאלה שאומרים, הרי חלק מהעם לא מקיים מצוות או משהו כזה. אם לא מקיימים מצוות, אולי נו, מה יהיה עם המדינה הזאת? יכול להיות, אני לא יודע, היום כבר לא כל כך, אבל אז היו מעט יהודים, אני חושב שאמרתי את זה בתקופה שהיו כשני מיליון יהודים כאן במקום. אני אמר לך שהמדינה הזאת תמשיך להתקיים. יכול להיות התנפלו עלינו וכל זה והכל זה אלה. ככה ספקות בדבר הזה. אותו מה שהרב אומר בדיוק. אבל הרב אומר, לא, גמרנו, יש כבר מים סלולים. למה המשל דומה? בהתחלה השתיל קטן, יכול להיות שהוא לא יחזיק מעמד במזג אוויר בסופו. אבל כשהעץ הוא גדל, ברוך השם, מדינת ישראל היום כבר... מדינה חזקה, כלכלית, צבאית, חברתית, אנחנו כבר אי אפשר להגיד לנו, פו, אתם לא קיימים. ואז הרב סיודה, אני זוכר, אמר באחת השיחות, אמר, מדינת ישראל זה דבר בלתי הפיך. לא רק שאנחנו לא חס ושלום, כמו שאמר, נדמה לי, אחד מנשיאי ישראל, איך קראו לו, שאמר גבולות אושוויץ, היה הרצוג. עליו השלום. אז הוא היה שריר באום. אז פעם הוא אמר שהמדינה זה גבולות זאת אומרת, היה ממש טול קרם ונתניה, זה היה ממש מקום צר. אז הוא אומר, מה אתם רוצים? גם היום דרך אגב, לצערי הרב, הם שואפים לאותה מצב שאנחנו נהיה בסכנת קיום פיזית ממשית. חז ושלום. כן. אבל אז רב סיודה אמר, אנחנו מדינת ישראל זה בלתי הפיך. נלך ונגדל ונבוא לכאן מיליונים וכל זה, אנחנו רואים את זה בחוש, ברוך השם היום. בכל זאת הוא אומר, הנה עכשיו הגיע כבר הבאר עם אותם מים חיים. ולא נכחש שגם אומץ גופני וכו', כי יש כאן, מדוע? הנה יש תקווה שעבודתנו לא תוהי, כי יש כאן דבר השם ויש כאן צמח צדקה לבית ישראל ולאדם כולו. אבל עוד הפעם, קרוזה של מתייאשים קרי בחי. קרוזה זה קרוז, שופר, קורא בקול. הנה מי באר התחייה דלוחים הם. זאת אומרת, באותה תקופה, כנראה, בגלל שהבריטים עשו לנו צרות, התחילו עם הספר הלבן, עם הגזרות, עם כל הדברים האלה, אז היו כאלה ששוב פעם מתייאשו. עוד לא קמה המדינה. כבר אז התחילו עם העניין הזה. רפש אבטית הם גורפים איתם. על כן, חדלו לכם העבודה הזאת שרסחר, אין לה, ככה... היו כאלה שקרו. וכנגד אלה שהתייאשו ורצו לייאש את עם ישראל, כנגד זה יצא הרב עם הקריאה שלו, עם המאמר, להוסיף אומץ. לא להרפות, להמשיך במפעל תחיית עם ישראל, ביישוב הארץ, בעלייה לארץ, בבניין מדינת ישראל והחברה הישראלית. זאת היא הקריאה שלו. אבל מה יאמר המחנה של השרידים אשר השם קורא, אותם אידיאליסטים, אותם אלה שממשיכים למרות הכל? לא נכחיש את החוש, לא נאמר שכבר כל הזרם של מי הבאר אשר חפרנו מים סלולים גם, הם גם כעת. יש עוד מה לתקן. עדיין יש מים דלוחים. יש עוד מה לתקן. למרות שכבר המים נראים צלולים. אבל בשום אופן לא יקשיב ישראל לכל מי יעשיו. אסור להתייאש, לא רק ברמה האישית, אלא גם ברמה הלאומית, אין מה להתייאש. לכל מהירי הלב הבאים כעת להחליש ידיים רפות, במקום שחובת קודש קודשים היא לחזקן, הם הולכים לרפות ידיים חס ושלום. אם הזרם התחייתי והמרד של העבודה הבניינית של ארץ ישראל, עדיין לא כולם מראה את האור להם, גם היום יש הרבה קשיים, הרבה סיבוכים, הרבה בעיות. אם זה לא הדבר בשלמות, בכל זאת, מהי התשובה אשר אנחנו חייבים להשיב על השאלה המרה הזאת? רק אחת היא אמרתנו עליה. התחזקו הקוראים, התחזקו הבונים, התחזקו אזרחי ישראל, למרות כל הקשיים. להמשיך, הלא נעלה כי יכול נוכל. הוסיפו להעמיק כל החיל אשר נגע השם בליבו, כל אשר לא קרב עדיין אל מלאכת הקודש של בניין הארץ ותחיית האומה וראשית מצעדי גאולתה, ירוץ כגיבור אורח, יבוא אלינו לעמוד כל אחד במקצועו וכישרונו בשורת העובדים. דהיינו, הוא פונה כאן גם ליהודים בחוץ לארץ, בואו תעלו לארץ וכל אחד יתרום כאן לבניין ארץ ישראל, כל אחד במקצועו, כל אחד בדרכו. ואלה אשר כבר התחילו בעבודה ידיהם רפו מפני המכשולים הרבים אשר פגשנו, אל ירפו ידיהם. נחפור את בארנו הקדושה, עוז לנו באלוקים סלע, וצור ישראל עזרו וישרו עמנו. ואם מי הבאר אשר התחילו להיות מפקים רפש וטיט אינם מזרימים, לא נפרוש בשביל זה מהעבודה. כי אם ביתר חיל ויתר אומץ נעמיק לחפור את באר תחייתנו הקדושה. כן. ברוך השם, אנחנו כבר אחרי תקופה ארוכה מאז. בת קול עתידה להיות מפוצצת בראשי הערים ואומרת, כל מי שפעל עם כל יבוא ויטול שכרו. נוסיף להעמיק את באר התחייה ברוח ובחומר. נרד עד התאום העמוקה של המחשבה התחייתית אשר נשטפה על ידי זרם של מחשבות שטחיות כאלה ואחרות, מה זה מדינת ישראל ועל מה, כמו שדיברנו פעם, שאומרים כל המדינה הזאת זה רק בשביל לאכול חומוס או משהו, לעשות כיף או דברים כאלה. מה פתאום? הקמנו כאן מדינה רק בשביל לעשות כיף. בכיף אתה יכול לעשות בחוץ לארץ. הקמנו מדינה בשביל להיות אור לגויים, כן? לקדש שם שמיים בעולם, שאינן אומרות את מגמתה העמוקה התאומית, נאדיר את המפעלים, נעסוק במרץ מלא חיים, בגבורת נשמה, בהקמת השוממות והרחבת הגבולים, כאן דרך פשוטו כמשמעו ליישוב ארץ ישראל, בבניין הערים והכפרים, ויחד עם זה נתאמץ להרבות אור תורה בארץ, וזה לא עומד בסתירה בכלל, לבנות בכל מקום לא רק יישובים וערים ולהגדיל, אלא גם לבנות ישיבות, בתי כנסת, לצקת תוכן יהודי לכל בית, לכל עיר, איך פרשת השבוע, ויצא יעקב מבאר שבע, הוא אורה, הוא זיווה, כן? כמו שרשי אומר במקום, כל מקום להרבות גם בתורה, גם בעירה, גם זה וגם זה, הרב, זה לא עומד בסתירה בכלל. כן? להרבות אור התורה בארץ, בארץ חיינו, להגדילה ולהאדירה. ואז רוחנו הנאמן והמקודש הנובע מקור ישראל, וכל הדרת קדושה תפארתו יגלה ויראה על שדרות המפעל כולו, והתנועה הלאומית כולה תצא על ידינו מידי אבי עתית, עתית זה מצב וכן, של המעטפה החילונית שלה, שיש לזה כאילו באופן חיצוני, זה כאילו דבר חילוני, אבל באופן פנימי הכל קדוש, זה צריך לדעת, זה כמו גוף ונשמה, הנשמה ממלאת את כל הגוף. ותתאתר באתרת עוד קודש אשר רם גבורה לה ופאר קודש לה ויפת נשמת הצבי והתפארת של אור ישראל וקדושו יאיר עליה לעיני כל ישראל ולעיני כל עמי הארץ לכן ולכבוד ולרוממות קרן ישראל ונחלת קודשו סלע ובאר ישראל תפקה את ממי החיים והזקים כמו שאומר הנביא ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים במהרה בימינו אמן, אמן.